אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן מורשת, חברותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפה לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב מתניה ידיד.
שלום.
אנחנו בפרשת וישב ורוצים להתיישב, כן? ליישב את דעתנו יחד עם יעקב אבינו, אבל זה לא קורה כל כך כי איכשהו מנסה לשבת, יש לו את הסיפור של יוסף והאחים. למה זה קורה לו שוב? לא מספיק הסיפור עם עשיו?
אז קודם כל, לא רק אנחנו רוצים לשבת, הרי יעקב רוצה לשבת. סוף סוף, כמו שכותב רשי, ביקש יעקב לשב בשלווה. אתה שואל את עצמך, מה יעקב ביקש? הוא 22 שנה היה בבית לבן, בורח מאח שלו, נפגש בפגישה מאוד מרגשת ומפחידה עם אח שלו, וסוף סוף הוא מגיע בחזרה לארץ כנען, מבקש להתיישב, וקפץ עליו רוגזו של יוסף. כאילו, רגע אחד של מנוחה לא יהיה לו. והישיבה הזאת מזכירה לנו אולי דברים נוספים. איך נקרא מקום שבו לומדים תורה?
בית מדרש.
ועוד שם?
ישיבה.
נכון מאוד. ישיבה. איך נקרא תפילת 18?
עמידה.
עמידה. כשכתוב לנו וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אין יותר סימן למקום שאתה רוצה בו לשקוע, להתיישב, להיות חלק מזה, ויישוב הדעת. וישב יעקב בארץ מגורי אביו.
לסגור את המעגל. זה לא סתם שאני חזרתי לארץ כנען, חזרתי הביתה.
מצוין. ואני חושב שהפרשיות האלה שאנחנו עסוקים בהם, וישלח וישב, הן פרשיות של סגירת מעגל ופרשיות של פתיחת מעגל. כי בעצם מה קורה? הוא רוצה לחזור לארץ כנען וסוף סוף להתיישב שם. מה יהיה בסוף הסיפור? הוא בסוף יצא מארץ כנען וילך למצרים. זאת אומרת, המחשבה שהוא הולך עכשיו להתיישב, היא מחשבה אידיאלית כזאת, היא מחשבה גדולה מאוד, וקופץ עליו דווקא רוגזו של יוסף.
יש כאן מחשבה מוקדמת, שהיא אולי לפי התכנון של יעקב אבינו, אבל הקדוש ברוך הוא חושב אחרת.
כן, אז בוא רגע נדבר על המחשבה המוקדמת הזאת. מה יעקב חשב? הרי יעקב ידע שלכאורה שעוד יש איזה נבואה שמסתובבת בבית ממי סבא אברהם, של ברית בין הבתרים, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כולם מכירים את זה. אברהם לא מסתיר את הנבואה הזאת. מה יעקב חשב? מה זה ביקש לשב בשלווה? הוא חשב שהגענו כבר אל הגאולה העתידה. ואכן, גם המדרשים וגם מפרשים מזהים את הירידה של יעקב לבית לבן, עבודת פרך, יציאה ברכוש גדול.
הכנה?
לא, גאולה עתידה ממש.
זהו, כי זה הכנה, כסיפור קטן שהולך לספר לנו את הסיפור הגדול שיקרה.
אז אני חושב שאפילו קצת יותר מזה, ידידיה. זאת אומרת, לא רק הכנה למשהו שיקרה, לא צריך כבר את מה שיקרה. לא צריך ירידה למצרים. התקיימה הנבואה של ברית בין הבתרים.
כן. אתה אומר שהסיפור של חרן זה בעצם הגלות, אבל זה לא 400 שנה.
נכון. גם במצרים זה לא היה בדיוק 400 שנה. זה היה הרבה 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 פחות, כמעט חצי מזה. אומר יעקב אבינו, רגע, הקדוש ברוך הוא, אולי כבר נפטרנו מהנבואה הקשה הזאת של גר יהיה זרעך בארץ לא להם. עבדו אותי, כן. עינו אותי, כן. ביום החלה אני חורב, בלילה קרח, עינו אותי מאוד. יצאתי ברכוש גדול. בוודאי. הנה אני חוזר לארץ כנען, אולי הקדוש ברוך הוא, אפשר כבר לשב בשלווה. מה מלמד אותו הקדוש ברוך הוא? קפץ עליו רוגזו של יוסף. אתה עוד הרבה הרבה לפני הגאולה העתידה הזאת. אגב, חלק מהמפרשים אומרים שזאת הסיבה שהוא קורא לבן האחרון שלו איך?
בנימין.
ואיך רחל קוראת לו?
בן עוני.
כן. רחל מבינה שעוד יש פה בן עוני. עוד יש פה קצת צער. לא יהיה פשוט. את צריך פה הרבה כוח. והוא רואה את זה כבר בנימין. בנימין. ימין הגאולה עתידה. באמת יעקב מבקש לשב בשלווה. אולי, אולי הוא חושב שאולי נפטרנו מהגלות של מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר לו שלא.
אבל זה מאוד מעניין ומרתק. אתה רואה את זה גם אצל אברהם אבינו עם הסיפור של העקדה. אתה רואה את זה אצל יצחק עם הסיפור של יעקב ועשיו. ואת רואה את זה פה בסיפור של יעקב עם המריבה הזאת שבין יוסף האחים. לא יותר הגיוני שנגדל על ההיסטוריה היותר טובה, היותר בריאה. זה השורשים, זה היסודות. למה? דווקא ביסודות יש הרבה בעיות.
תראה, אתה שואל שאלה שלדעתי התשובה נמצאת כבר בתוכה. סיפורי המשפחה בכל ספר בראשית, ואפשר לומר גם בהרבה מאוד מקומות אחרים בתנך, אצל אבותינו, אצל אמותינו, אצל 12 השבטים, הם סיפורים שאתה קורא אותם, אתה אומר לעצמך, איזה משפחה הזאת? הרי אם היית רואה אחים זורקים אח אחר לבור, מה היית עושה? היית קורא למשטרה, לרווחה, לפקיד הסעד, היית מטפל בזה. ואתה קורא את הפסוקים, אתה אומר לעצמך, אלה 12 שבטי קה.
הם הדוגמה שלנו, מעשה אבות, סימן
הבנים. אז מה אנחנו? אז אני רוצה להגיד לך, ידידיה, שלשאלה הזאת אין תשובה אחת ניצחת. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשנות נקודת מבט כשאנחנו קוראים את הפרשיות הללו. נקודת המבט קשורה בזה שאנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו קוראים סיפורי משפחה. ואנחנו מסתכלים על זה כסיפור משפחה. כי סיפור משפחה זה סיפור נורא והיום. ולא הייתי רוצה שהמעשה אבות הללו לכאורה יהיו סימן לבנים בסיפורי משפחה. אבל אנחנו צריכים לשנות את המשקפיים ולדבר ולהבין שאנחנו לא עוסקים בסיפור משפחה, אנחנו עוסקים בהקמת אומה.
כלומר, יש כאן קודים?
בסיפור של מדינה, בדיוק. סיפור של מדינה, וזה קודים כמעשה אבות סימן לבנים. למשל, אני לוקח איזה סיפור ככה מההיסטוריה הלא רחוקה שלנו. האם יכול להיות שבין אחים יהיה איזשהו מאבק פנימי בהקמת המדינה? לא היה לנו אלטלנה, לא היה לנו מפלגות, בטח שהיה. זאת אומרת, כשאתה קורא את ספר בראשית, במשקפיים של הקמת אומה, עם ומדינה, אתה פתאום מבין שיש סיפורים שהם הכרחיים והם גם אפשריים. זאת אומרת, מעשה אבות סימן לבנים זה לא רק איך שהוא יתנהג, אתה תתנהג. הכוונה היא, אתה רוצה סימני דרך. האם יש כאן היררכיה? האם יש כאן מלוכה? האם יש כאן לוויה וכהונה? האם יש אחים שהם בחורים ואחים שהם לא בחורים? האם יש כאן בני שפחות ובני אמהות? מה המשמעות של הדבר הזה? באומה, בוודאי שיש לזה משמעות. ולכן, עם כל הקושי של סיפורי המשפחה, אני חושב שהמשקפיים שאנחנו רוצים לקרוא את זה בסיפור של נצח, של מעשה אבות, סימן לבנים. וכאן זה קצת מקל את הגלולה המרה והקשה לפעמים, שאומרת, רגע, רגע, זה לא מדובר במשפחה עם ילדים, מדובר פה בעם ומדינה. זה כבר סיפור אחר לגמרי.
והנקודה הזאת אולי של 12 שבטי ישראל בארץ ישראל, זה אולי המשל והדוגמה למה שעתיד לכל עם ישראל בארץ ישראל. והכל מתחיל מחלומות של ראייה לטווח הרחוק, אבל דווקא שם, בחלום הזה, נוצרת המריבה.
ואני חושב שאם אני ממשיך את מה שאתה אומר, השבר יופיע כאשר יהיה פירוד בין האחים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן חלום, יש כאן חלום שלא מתכתב עם הרצונות של כולם, ובהחלט זה מראה לנו מה יכול לקרות. אפילו במובן הפשוט ביותר, ברגע שיש שנאת אחים, יש כאן גלות, יש כאן ירידה, יש כאן פירוד בתוך המשפחה. אבל נדמה לי שגם אתה רומז לעוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. החלומות של אחד האחים, הם תופסים אותם כסותרים את החלום שלהם. אם אתה חולם על משהו מסוים, והחלום הזה לא מסתדר עם...
זה בעל חשבוני.
בעל חשבוני. ויוסף לא מקל עליהם. יוסף מדבר על החלומות שלו באופן מאוד מאוד ברור. אבל זה כאילו אנחנו שני מגזרים שונים, והחלום שלך הוא ההפך מהחלום שלי. שאל אותי פעם אדם ממגזר אחר, שאל אותי, תגיד לי, מה תמונת הגאולה שלך? שאלה מאוד מעניינת. איך אתה רואה את הגאולה? וסיפרתי לו, אמרתי לו, מה אני רואה, מה אני חושב כאדם דתי, מאמין, איך הגאולה שלי נראית? ואז הוא אמר לי, בתמונת הגאולה שלך אין לי מקום. אני לא נמצא שם. ופתאום נפל לי הסימון שבעצם הגאולה שלי סותרת את הגאולה שלו ואת מה שהוא מאמין בו. עכשיו, ברור שצריך או ליישב או להבין שיש כאן מחלוקת, אבל בעצם החלומות של יוסף הם סותרים את החלומות של האחים, וכאן מגיע השבר.
אבל אתה אומר סותרים, כי בהתחלה באמת הם שונאים אותו, אבל אחר כך מקנאים בו. זה לא בדיוק נראה סותר, אלא הם רוצים להיות שותפים בעמדת ההנהגה.
זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, וההבחנה הזאת בין החלום הראשון לחלום השני, בין שנאת האחים לבין קנאת האחים. למה בחלום השני מקנאים ובחלום הראשון? גם החלום הראשון נשמע לי משהו שאפשר לקנא בו. הוא הרי חולם, נכון? הוא חולם על זה שמעלמים אלומים בתוך השדה, ואז פתאום האלומה שלו קמה וניצבה, וכולם משתחווים, כל האלומות שלהם משתחווים לאלומה שלו. זה החלום הראשון. הוא לא גורם לקנאה? כנראה שלא. הוא גורם לשנאה, אבל לא לקנאה. מה החלום השני? החלום השני זה כבר סיפור אחר לחלוטין. השמש, הירח, ו-11 כוכבים משתחווים לי. זה כבר גורם לקנאה. אתה יודע מה ההבדל הגדול ביותר בין החלום הראשון לחלום השני? בפשט הפסוקים, בסיפור עצמו. בחלום הראשון, מי נמצא בחלום? נמצאים כל האחים, ומי משתחווה למי? האלומות של האחים משתחוות לאלומה שלו, אבל לא לאח, אלא למי? לאלומה. האלומות שלו משתחוות לאלומה שלו. כל האלומות שלהם, לאלומה שלו. בחלום השני, מי נמצא? בחלום השני, שים לב טוב, יש רק בן אדם אחד בחלום הזה. לא 12. בן אדם אחד, מי משתחווה לו? שמש, ירח, כוכבים, משתחווים למי? לי, הוא אומר. אני הבן אדם היחיד, וכל היקום משתחווה לי. זה לא אספירציה של מנהיגות. זה כבר לגמרי לחלוטין חוסר תפיסת מציאות, ואבא שלו כבר כועס עליו על זה. ואז האחים מקנאים בו. למה הם מקנאים? כי אם יוסף חולם שאבא שלו ישתחווה לו, זה כבר לא מהרהורי ליבו. זה כבר משהו
גדול?
משמיים.
וואו.
משהו גדול יותר. הם מבינים שאולי יש בזה משהו.
ולכן אביו שמר
מצוין.
את הדבר.
מצוין. מה זה שמר?
מצפה.
מצפה. ממתין. נכון, יש לנו אגדה בתחילת מסכת ברכות שאליהו הנביא שומר על הפתח של רבי יוסי. הכוונה היא ממתין לו. ואביו שמר את הדבר, הכוונה היא לא פחות ולא יותר. האבא שאמור להשתחוות לבן, מה קורה? ממתין שזה יקרה. זאת אומרת, החלומות והקנאה והשנאה הם בהתגברות כל הזמן. אבל גם האחים מבינים שיש כאן משהו, ויוסף, כמו שאמרתי, לא מקל עליהם, מספר להם את החלום, ואביו ממתין שזה יקרה.
ומעניין איך הם מתמודדים עם הסיפור הזה. יש כאן בעצם שתי תפיסות. יש את התפיסה של שמעון כמי שמוביל בו ונהרוג אותו. כלומר, בעצם
נעלים את הבעיה במידה מסוימת.
כן. ויש את הסיפור של יהודה שהוא אומר, בוא נראה מה יהיו חלומותיו. זאת אומרת, יש כאן תפיסה של יהודה, אולי תפיסה יותר אחראית, משהו שהיא דומה קצת ליעקב אבינו. שמר את הדבר, בוא נראה אם באמת זה יתגשם או לא.
כן, אנחנו בדרגילים לקרוא את זה בציניות. בואו נראה מה יהיו חלומותיו אחרי שאנחנו נעשה לו מה שנעשה לו. ואתה אומר, בואו נקרא את זה אחרת. בואו נקרא את זה בצורה כזאת ונראה מה יהיו חלומותיו. אם באמת זה משמיים, גם אם אנחנו נזרוק אותו לבור, גם אם אנחנו נעשה לו הרבה מאוד דברים, או נקרא את חולצתו ונטביל אותה בדם של עיזים, אם באמת החלום האמיתי, מה אמור לקרות? זה יקרה. אם החלום הוא משמיים, בוא נראה מה יכול למותיו. אם יש לו אספירציות שאומרות, אני רוצה לשלוט עליכם, זה מאוד מסוכן בתוך משפחה, הוא לא יכול להיות כאן. אבל אם זה משמיים, בוא נראה מה יכול למותיו. לי זה מזכיר מאוד את אחד הסיפורים הראשונים בתורה, שהקדוש ברוך הוא מביא אל האדם את החיות, ומה הוא אומר שם?
תקרא להם בשם.
ואז הוא אומר, אבל איך, מצוין, אבל איך זה כתוב? כתוב, ונראה מה יקרה, וכן, הוא רוצה לראות איך יקרא לו. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא שם, רוצה לדעת האם האדם ידע לכוון לכוונה המהותית של כל חיה וחיה. אתה אומר, יהודה היה שם. אתה יודע מה קצת קשה בדבר הזה? אולי בגלל הציפייה של האחים, מבכור האחים, שהוא ידע להניג אותם. הוא לא הבכור בדיוק, נכון? ראובן הוא הבכור. אבל יהודה, אפשר לומר, במידה מסוימת, בחיר האחים. ויהודה כתוב מיד אחרי זה, וירד יהודה מעת אחיו, שהורידו מגדולתו.
הם לא קיבלו את הגישה שלו.
נכון. ואמרו לו, אם אתה היית מנהיג אמיתי, היית מושיב את כולנו, ואמר לנו בשום אופן, ולוקח אותו, כמו שהמדרש כותב, לוקח אותו על כתפיו, ומביא אותו לאביו. מנהיג אמיתי צריך לדעת ללכת נגד העם, כשזה הדבר הנכון ביותר, והעם לא תמיד יודע מה הדבר הנכון, אם כי זה משפט מסוכן כמובן. אבל בהחלט יהודה, כאחראי, כמישהו בחיר האחים במידה רבה, חייב להנהיג אותם בדרך הנכונה, ובזה הוא נופל.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת יחד עם הרב מתניה ידיד, ואנחנו עוקבים אחר הסיפור של יוסף. ויוסף נזרק לבור, ומאוד ככה מעניין אותי התחושה הזאת, מה הוא חושב. על זה שזרקו אותו לבור, כמה זמן הוא יישאר שם, מה אבא חושב על כך, ואחר זה שחוטפים אותו, כן, מתוך הבור, והם מורדים אותו למצרים, כמעט ליד עזה שם, כן? מה התחושות שלו? גם שם זורקים אותו לבור. הוא כל הזמן נמצא במציאות כזאת של ניתוק, ומה הוא חושב על הבית? האם האחים אולי קצת חזרו בתשובה? אולי הם מתחרטים? אולי הם מחפשים אותו? מה קורה עם אבא? למה הוא לא דואג לי? הרי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שיעקב ואחים ירדו למצרים, כי היה קשר בין מצרים לבין ארץ ישראל.
זה נכון, מצרים היא בעצם העיר הגדולה של ארץ כנען, היא המדינה שיש בה את השפע ואת האוכל, ואנחנו רואים את זה בסיפור. ויוסף, חזל מתארים את הטלטול המדהים שיוסף עבר, כמה ידיים הוא עבר, מדיינים וישמעאלים, ואחרי זה במצרים עצמה, והנפילה לבור כמו שתיארת, ונדמה שיוסף בעצם, אנחנו מצפים שהוא יחכה, שהוא יצפה לאיזה קשר, שיחפשו אותו, שיראו אותו, ונדמה לי שזה כבר בפרשיות הבאות, אבל כשהאחים מגיעים למצרים, והפסוק הכל כך קשה שם שכתוב, ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. זה לא משפט טכני שמתאר את שהם לא הכירו כי זה מלך מצרים, מה הסיכוי שהם יזהו אותו? זה משפט שמאפיין את מה שיוסף הרגיש, ולכן הוא בוכה שם.
ויראו אותו מרחוק.
הם רואים אותו מרחוק, מצוין.
ואחר כך גם אם זה ויקר, אחר כך כתוב שהוא התנקר. הקרנה. והתנקר אחר כך גם.
והתנקר אליהם, והם אמרו הרי לאבא שלהם, הקרנה.
נכון. הכל סיפור כזה של היכרות, של הבנה של אחד השני.
ואחד הנתונים המדהימים בפרשיות האלה, שהם קוראים לו מעט מאוד בשם אח. אתה יודע שהמילה אח, המילה אח עצמה.
קרבה.
היא מבטאת קרבה, אבל כשאתה מאחה.
מחבר.
אחים, בדיוק. לאחות קרע, פרושו לתפור אותו מחדש.
והוא, מה הוא אומר? את אחי אנוכי מבקש.
וזה אחד המשפטים, כמובן, המדהימים שיש, את אחי אנוכי מבקש, זה היה הרי בזמנם של אסירי ציון. הרי זה הייתה הכותרת המרכזית, את אחי אנוכי מבקש. כן, let my people go. וזה היה המשפטים שעשו את כל ההפגנות ואת כל העניין. אבל במשפט הזה שאתה אמרת, יש עוד משהו. אחת השאלות הקשות בפרשיות השבוע שלנו, ואתה מדבר על תחושות של יוסף, כאדם שהוא חטוף ונמצא בבור, ובעצם לא יודע מה קורה איתו, ולא יודע אם מחפשים אותו בכלל, אם הוא מעניין מישהו. ושנים רבות, שנים רבות, לא שנה ולא שנתיים ולא עשר. ואז אתה שואל את עצמך, יוסף באיזשהו שלב יוצא מהבור. הוא לא נשאר בבור. כבר בפרשת השבוע שלנו, בסופה, הוא הופך להיות משנה למלך מצרים. יש לו את כל היכולות ואת כל הכוחות, לברר מה קורה עם המשפחה שלו בארץ כנען. הוא ימצא איזה תירוץ, ישלוח איזה שליח לארץ כנען, ותעבור ותראה מה קורה שם, רק תגיד לי.
ישלח את הבנים שלו, את הנכדים שלו.
יש לו כל כך הרבה אפשרויות. ואתה שואל את עצמך, יוסף, לא רק שהאחים לא מתעניינים בו ולא מחפשים אותו, גם הוא לא מחפש אותם. ואתה שואל את עצמך, למה?
למה?
זו שאלה מפורסמת מאוד של הרמב"ן, והרמב"ן שואל את זה באופן הבא. הרמב"ן שואל, למה הוא לא שולח מכתב אחד לאבא שלו, אבא, אני חי? זה הכל. רק שאבא שלו יושב אבל, מה, הוא ידע הרי שהקשר הוא מיוחד, למה הוא לא שולח מכתב לאבא? והתשובה נמצאת בדברים שאנחנו דיברנו מקודם. וכמו תמיד אני אוהב לומר, שדווקא לשאלות הקשות ביותר בפרשיות השבוע, שאנחנו חושבים שאין להם תשובה, הרבה פעמים התשובה נמצאת בפסוקים עצמם. וכאן זה מאוד מאוד בולט. והתשובה עוסקת בעצם בשאלה, למה יוסף בכלל נשלח אל האחים? האם אבא יעקב לא הכיר את המתח שיש ביניהם, את הקנאה, את השנאה, אתה שולח את יוסף?
איפה האחריות שלך,
לכאורה,
יעקב?
עדיף שישאר איתך, והם יחזרו. אגב, זה היה התור של יוסף לפי המדרש, הרי כל אחד למד עם אבא בזמן אחר. וזה היה התור של יוסף שישאר איתך. לכן יוסף מאוד מופתע שאבא שלו שולח אותו אל האחים. הרי אני אמור להישאר איתך. מה השליחות שיוסף נשלח אליה?
לראות את שלום אחיך.
מצוין. והוא אומר לו את זה. הוא עוטף את זה כמובן גם בשלום אחיך ושלום הצון. אבל בעצם, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, נכון? לך ושלחך עליהם, ויאמר לו מה? הנני. אבל הוא לא הולך עוד. ואז יעקב צריך לומר לו עוד פעם, ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, אבל אז הוא אומר לו עוד דבר, והשיבני דבר. יש לך שליחות אחת בעולם, יוסף הצדיק, למצוא אחים. כל עוד לא מצאת אחים, אתה לא יכול לחזור. השליחות שלך היא למצוא את שלום אחיך. יוסף מבין את זה, ויודע שהשליחות הזאת יכולה לקחת יומיים, יכולה לקחת שנים רבות. ועד שיוסף לא שומע מהם שהם חזרו אל האחווה, הוא לא מתגלה, והוא לא מספר לאבא שהוא חי. כי כל מכתב שהוא יכתוב לאבא, המשמעות שלו תהיה נורא פשוטה.
פיצוץ בבית.
אבא אני חי, והשליחות נכשלה. הוא מעדיף שאבא יחכה, והוא יחכה, ולהגיד אבא אני חי, והשליחות הצליחה.
ולכן כל מה שהוא עושה עם הסיפור של המרגלים, זה סיפור כיסוי כזה כדי לגרות, אני קורא לזה, את האחים, כדי שהם יתאחדו ביניהם, ובסופו של דבר יתאחדו יחד איתו.
הוא רוצה לזהות האם הם השתנו. כן. האם משהו קרה עם האחים האלה? איך הם ידברו למשל על המשפחה שלהם, על האחים שלהם, כשהוא לוקח אח אחד, כמה הם ירתמו להציל אותו.
את הערבות הזאת של יהודה.
הערבות ההדדית. ואני חוזר שוב, המילה אח היא מלשון לאחות קראים, ולך נראה את שלום אחיך, הכוונה היא לקחת ולחבר מחדש את המשפחה. וכשהוא כבר לא יכול להתאפק, אז הוא כבר מתגלה אליהם. אגב, אחת החידות היפות ששואלים תמיד בתנך, זה מי הדמות הכי בוכה בתנך? מי הדמות שהכי בוכה, בוכה, ועוד פעם בוכה, ועוד פעם בוכה? אין ספק בכלל, בפער גדול מאחרים,
כן.
יוסף. יוסף בוכה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, פעמים מעניין. רבות. ולבכי עצמו יש משמעות, אבל זה נדבר עוד פעם אחרת.
אתה יודע שדיברנו על כך, שכל מה שקורה שם עם האחים, כל הסיפור של המרגלים, אחד ההסברים, זה באמת שהוא ניסה להחזיר אותם בתשובה, אבל גם ניסה לבוא ולהגשים את החלומות. אתה רואה את הפעילות האינטנסיבית, העצמאית של יוסף, כדי לקדם דברים. ואתה גם רואה את זה כשהוא נמצא בבור, הוא מנסה לקדם את עצמו. אבל חזר רואים זה דבר לא טוב. ההשתדלות הזאת היא לא טובה לפי חזל. למה בעצם?
תראה, זה אחד הדברים שאולי הכי קשה להסביר. אני זוכר את עצמי יושב בשולחן שבת, ואני זוכר את אבא שלי יושב בראש השולחן, ואומר, בגלל שתי מילים שיוסף אמר, כי אם זה חרטני והזכרתני, הוא ישב עוד שנתיים בכלא. לא בגלל שהפרעו ומצרים גזרו עליו, אלא משמיים גזרו עליו את הגזרה הזאת. עוד שנתיים בכלא. ואני שואל את עצמי, אסור ליוסף לעשות השתדלות קטנה ולבקש משר המשקיעים, תגיד לי, אתה מוכן קצת לעזור לי לשחרר אותי? ויותר מזה, מיד אחרי זה כתוב, עוד פעם פעמיים, ולא זכר שר המשקיעים את יוסף,
וישכחהו.
התורה מדגישה לנו,
וואו.
כנגד שני המילים הללו, פעמיים שכחו אותו. לא זכר ושכח, שלא תתבלבל. ואנחנו קשה לנו להבין את זה, אבל אני רוצה להגיד לך, שיש אנשים בינינו, בתוכנו, גדולי דור וצדיקים, שהם לא צריכים לעשות שום השתדלות. יוסף הצדיק ברמתו ובדרגתו, וכך כותב החזון איש בספר אמונה וביטחון. יש אנשים שמדרגת הביטחון שלהם צריכה להיות כל כך שלמה, כל כך מלאה של 100%, שאפילו מחשבה קטנה שהאיש הזה, שר המשקים, שהוא יגיד לפרעו והוא ישחרר אותך, רק הקדוש ברוך הוא ישחרר אותך.
אתה אומר ככה, אם יוסף היה מתבונן על המראות, ונחשוב, איך יכול להיות שהאחים ככה מתעלים בזרוקים אותי, הוא היה צריך להגיד באותו מקום, וואו, זה מהקדוש ברוך הוא. ואם זה ככה, זהו, אני משחרר. נכון?
וזה בדיוק העניין של השתדלות לעומת ביטחון. אם אדם, ואני בטוח שאדם אגב מכיר את מעלתו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לסמוך על אנשים, שאתה יודע שאתה לא עכשיו יוסף הצדיק. ולכן אתה מחויב לעשות השתדלות. כל אחד מאיתנו מחויב בזה. יש מעטי מאוד, מתי מספר, שהם אנשים שההשתדלות היא זו שמזיקה להם. ואתה יודע שהסוגיה הזאת של ביטחון לעומת השתדלות. האם אדם צריך לעבוד שעות נוספות כדי שיהיה לו פרנסה יותר, או שאולי להגיד, אני, פרנסה שלי מהשמיים, אני עובד, אני משתדל, אבל אני לא צריך עכשיו 24 שעות עבודה כדי... זו שאלות, אלה שאלות יומיומיות בחיים שלנו. כן. כתוב שהתורה לא ניתנה, ככה אומרת הגמרא, אלא לאוכלי המן בלבד. עכשיו, מעשית בוודאי זה נכון, התורה ניתנה למי שאכל את המן. אבל מה רוצים להגיד לנו? רוצים להגיד לנו שגם כשאתה מתפרנס, בעצם המן יורד מהשמיים, האוכל שלך יורד מהשמיים. ולכן יש ויכוח מאוד גדול בין הראשונים. עד כמה ללכת עם זה רחוק? האם כשאני מכניס את היד לכיס, ובמקום להוציא את השקל שרציתי, יצא לי חצי שקל, האם זה משמיים? אתה יודע, פעם... סיפר אחד הרבנים שהוא הלווה למישהו סכום כסף מסוים. וכמו שנהוג בסכום כסף, אתה כותב על פתק, ואז הוא לוקח את אחד, הוא מנסה לכתוב, והעת לא כותב. לוקח את שני, גם העת השני לא כותב. לוקח את שלישי, גם השלישי לא כותב. אמר לו האיש, אתה יודע מה הרב? כנראה אני לא צריך לקחת את ההלוואה הזאת.
וואו.
אמר לו הרב, אתה יודע מה? כנראה אני צריך לקנות עטים יותר טובים. מה הוא רצה הרב להגיד לו? אנחנו לא במעלה כזאת שאם העת לא כתב פתאום סימן משמיים ש... ומצד שני, הבעל שם טוב. כל הנהגתו הייתה אחרת. הנהגה שלו הייתה ואומרת שאם באמת נופל עליך איזה, פתאום איזה טיפת מים מהשמיים ואתה נרטב, אולי זה בא לעורר אותך, אולי זה בא להגיד לך משהו. ואני חושב שמצד אחד אסור לשגות באשליות שאנחנו במעלה כזאת ורמה כזאת שכל אירוע קטן שקורה לנו זה מיד איזה סימן מהשמיים, ומצד שני גם לא להתעלם מזה. כמו שאמרתי לך, זה ויכוח גדול מאוד בין כלל הראשונים במאזן הזה בין ביטחון לבין השתדלות.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה באמונה, ואנחנו ממש ערב חנוכה, אנחנו רוצים להכיר את המהות של חג החנוכה, יחד איתך הרב מתניה ידיד. ואנחנו יודעים שבחנוכה יש בעצם שני עניינים. יש את העניין של הניצחון במלחמה, והקמת העצמאות של ישראל, ואנחנו מציינים את זה על ידי איזה מעשה של הדלקת נרות, בגלל שמצאנו את הפח של בית המקדש, ואז הדלקנו נרות. האם יש קשר בין שני הדברים הללו, או שבעצם אנחנו חוגגים פה פעמיים, מצד אחד את העצמאות של ישראל, ומצד שני את החנוכה של בית המקדש?
כן, באמת, אתה יודע, אנחנו כל כך התרגלנו שחנוכה זה חג של אור. ומדליקים חנוכיות, וזאת המצווה של חנוכה. אין כמעט מצווה אחרת. מצוות הרבנן של חנוכה היא הדלקת חנוכיה. ואז שאתה קורא את הסיפור עצמו, אתה אומר, רגע, רגע, למה, איך זה כל כך קשור לחנוכיה ולמנורת בית המקדש ולאור? הרי כל הסיפור היה ניצחון של המכבים על היוונים, וטיהור בית המקדש. טיהור בית המקדש זה לא רק של המנורת המקדש. זה כל בכלים של בית המקדש. באותה מידה הנס יכל להיות בשולחן לחם הפנים. הוא יכל להיות במזבח הקטורת. ומשום מה הנס התבטא דווקא במנורת המקדש. והדבר הזה כמובן אומר דרשני. עכשיו, כמובן אנחנו מכירים את הדרשות על חוכמת יוון, לעומת חוכמת ישראל והאור של החוכמה, והרוצה להחכים ידרים שזאת מנורת המקדש. ובכל זאת זה לא מתרץ את זה מספיק, כי למה דווקא המנורה היא זאת שקיבלה את התוקף הגדול של נס חנוכה?
אז רגע, אולי כמשל, אולי נציע הצעה, שביום העצמאות נדליק את מנורת המקדש, כי זה הסמל של המדינה.
סמל המדינה. וגם זה מעניין מאוד שסמל המדינה, הרי היו הרבה מאוד הצעות בהיסטוריה, אנחנו מכירים סיפור גדול. סמל המדינה בעצם יצא לאיזשהו מכרז. בסופו של דבר נבחרה המנורת המקדש. זה מאוד מעניין, בגלל הסמל הגדול של המנורה בחורבן המקדש. כשהרומאים לוקחים, ובעצם, כמו שאנחנו יודעים שיש בשער רומא, באיטליה, את המנורה שם. אבל אני רוצה גם להקשות עוד שאלה לפני שאנחנו עונים. כולנו מכירים את על הניסים שאנחנו אומרים בתפילה ובברכת המזון. אנחנו לא מזכירים שם את נס המנורה כמעט.
נכון.
אנחנו מזכירים בעיקר את המלחמה. ואנחנו אומרים בסוף, לפי חלק מהנוסחים, כן, והדליקו נרות בחצרות קודשיך.
דרך אגב.
דרך אגב. ואתה שואל את עצמך, רגע, אם זאת המצווה היחידה, למה זה לא מוזכר? מצד שני, כשהגמרה במסכת שבת שואלת מהי חנוכה, מהי עונה, היא בכלל כמעט ולא מדברת על המלחמה.
נכון.
היא מדברת רק על נס המנורה. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, מה ההבדל? למה בתפילה אני מזכיר את המלחמה? וכשאני לומד תורה ולומד על חנוכה, אני מזכיר בעיקר את נס המנורה. אז אני רוצה להגיד שיש פה איזה סימן מהשמיים, מובהק, שאנחנו בטוחים שאנחנו מבינים את המציאות ואת המלחמה, ובעצם קורה משהו אחר לחלוטין, באופן מאוד מאוד ברור. אני רוצה להסביר מה הכוונה. יש כאן החלטה מאוד מאוד תמוהה של החשמונאים. בעצם הם החליטו לצאת למלחמה נגד האימפריה החזקה ביותר בכל העולם באותו זמן. אימפריה חזקה מאוד עם צבא גדול. מי שישב בבור באותו זמן והחליט לצאת למלחמה הזאת, זה כמעט מעשה...
התאבדות?
כן, זה כמעט. זאת אומרת, אתה מוציא חיילים למלחמה חסרת תקווה וסיכוי. ובעצם, כמו אצל פנחס, כמו אצל אחרים, יש כאן איזה חותמת אלוקית על המעשה הזה. זה שזה הצליח לא אומר שזה היה נכון. אבל אז מגיע נס בתוך המקדש, הוא בכלל לא היה מחויב אגב. מה היה קורה אם לא היו מוצאים שמן טהור?
הרי אפשר להדליק גם בשמן טמא.
למשל, טומאה אותה בציבור. או שיחכו קצת. יחכו שבוע, שבועיים, יהיה שמן טהור והכל יהיה בסדר. למה צריך נס בשביל להדליק? הייתה פה חותמת אלוקית על ההחלטה החשמונאית. וזה הנס הגדול. הנס הגדול היה שבאינטואיציה החשמונאית הם ידעו להקשיב לדבר השם, הם ידעו לעשות את הדבר הנכון. נס חנוכה מגלה לנו שבתפים בתוך החושך, שאנחנו לפעמים נמצאים בו, יש אינטואיציות רוחניות של המנהיגות שלנו שיודעת לעשות את הדבר הנכון. אתה יודע, להקים מדינה ב-1948, בתשח, בהחלטה שגם היא יכולה להיחשב כמעט כהתאבדות. הרי אנחנו יודעים, זה עבר בחודו של קול, 6-5. עבר בחודו של קול והחליטו להקים מדינה.
ומיד מלחמה.
ומיד מלחמה. והם ידעו שמיד תהיה מלחמה, ואמרו להם שתהיה מלחמה. ובאינטואיציה הרוחנית האלוקית של הנשמות הגדולות שישבו שם, ההחלטה עברה ברוך השם ויש לנו מדינה. אני חושב שחנוכה מגלה את האינטואיציה, אתה יודע, מישהו פעם אמר שזה אינטואיציה. זה
יפה.
כאילו יש איזה שם השם בתוך הדבר הזה. ובאמת, אנחנו צריכים לפעמים לסמוך על האינטואיציות שלנו. ולפעמים גם בהחלטות גורליות, זה מה שנס חנוכה מגלה לנו. גם בהחלטה גורלית יש אינטואיציות.
אני רוצה להמשיך את הכיוון שלך. אז איך באמת צריך היום לבוא ולחגוג את חג החנוכה? כי נראה שאנחנו בעצם מתעלמים בכלל מהסיפור של הניצחון הצבאי. לא עושים מצעד, לא עושים איזה תקסים. באים, מדליקים את הנר בשעה המדויקת והנכונה, וזהו, אוכלים אולי קצת סופגניות, אומרים דברי תורה, אבל אין משהו שאתה מרגיש את החג.
אני רוצה לתת לך דווקא מהכיוון ההלכתי תשובה לדבר הזה. אתה יודע, אני שואל הרבה כשאני מלמד לחנוכה. מי מותר לו להדליק את מנורת המקדש? כשבית המקדש קיים, מי מדליק את המנורה? מה התשובות שאני מקבל בדרך כלל? מי מדליק את המנורה?
כהן.
כהן. יש כאלה שאומרים אפילו כהן גדול. זה ודאי לא נכון. כל כהן יכול להדליק את המנורה. אבל גם זה לא נכון.
הדלקה כשרה.
בדיוק. הרמב"ם פוסק שהדלקה כשרה בזר. מי זה זר? כל מי שלא כהן. כל מי שלא כהן יכול להדליק את המנורה. עכשיו יש בעיה להיכנס, אסור לו להיכנס, אז מוצאים את... עושים כל מיני דברים. אבל בעצם, מה שרוצים להגיד לנו, אתה מדבר איתי למה לא עושים משהו כנגד נס המלחמה. רוצים להראות לך שהקודש שייך לכולם. הקודש שייך לכולם. זה שהחשמונאים יצאו למלחמה, כמו שאמרנו, זה חלק מהקודש, הם היו כהנים.
יפה.
אבל הם שיתפו את כולם בדבר הזה. המשפחה הכהנית אמרה, אנחנו נלחמים למען כלל ישראל, ואנחנו לוקחים את הנס הזה לכלי היחיד שזר יכול לעשות בו משהו. וזה, זה הדלקת המנורה.
אז אם אני מוסיף על הדברים שלך, שבעצם המלחמה עצמה, הכוח, זה בעצם הרוח. כמו שאנחנו אומרים,
נכון,
לא בכוח ולא בחי, כי אם ברוחי. כלומר, מה שהניע את המלחמה בסופו של דבר, למרות כל הקושי, כמו שאמרת, התאבדות וכו', זה ההבנה שיש פה משהו גדול.
לא הטנק ינצח, אלא האדם שבטנק ינצח. זאת אומרת, האדם והרוח שבו, ומותר להגיד גם בימים האלה שהרוח מתגלית בכל העוצמה שלה, בכל שדרות העם, כולם שותפים לזה. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד על המצב שבו אנחנו נמצאים, הדלקה כשרה בזר. האש החיובית הזאת, הבוערת הזאת שבוערת בכולנו, היא אש ששייכת לכולם, היא לא שייכת רק לעולם הכהנים, ולכן חנוכה בטעות היה יכול לחשב חג של כהנים, תיארו את המקדש, הם אלה שנלחמו, הם אלה שיצאו למלחמה, אולי זה שייך רק לכהנים? להפך, הנס יהיה במקום היחיד שבו זר יש לו אחיזה, ושם יהיה הנס הגדול.
טוב, המנהגי של חנוכה, שאתה צריך להסביר את זה לאור כל ההסבר הזה שדיברת עכשיו.
נכון. למשל, כשאומרים בהלכה שצריך להדליק את נרות חנוכה, אז אפשר לכתוב להדליק נר בזמן, כמו שאמרת, עם כמות מספקת וכו'. אבל בהלכה זה כתוב נר איש
וביתו.
וביתו. עכשיו, אתה יכול להגיד ביתו זה משפחתו, אבל בהלכה זה לא מה שכתוב. בהלכה כתוב שצריך להניח על פתח הבית. מדברים על הבית.
נכון.
לא על אשתו, על ילדיו, על הבית. איך זה קשור לבית? אני חושב שזה בדיוק העניין. ואם נלך שוב לבית המקדש, מה יש בקודש ובקודש קודשים? בוא נחשוב רגע. בקודש, בהיכל, יש מנורה שהתפקיד שלה הוא להאיר, יש שולחן עם לחם, ויש מזבח שהתפקיד שלו זה לעשות ריח טוב. זה יכול להזכיר בית?
כן.
יש אור, יש לחם, ויש ריח טוב. מה יש בקודש וקודשים? זה חדר שלא נכנסים אליו, רק למי שמותר. ובירמיהו, למשל, זה נקרא חדר המיטות. זה בית. ואנחנו בעצם, כשאנחנו אומרים נר איש וביתו, אנחנו מכניסים את הקודש פנימה ומקרינים אותו כלפי חוץ.
כן, גם שני הקרובים, הרי גם מציינים את הזוג.
נכון מאוד, נכון מאוד. פניהם משל אחיו. יש פה ממש אלמנט של בית. אנחנו מכניסים את הקדושה הביתה, אבל מוציאים אותה ומקרינים אותה כלפי חוץ. אתה יודע, יש מעט מצוות שיש לנו מצווה לפרסם אותן. על שתי מצוות בגמרא כתוב פרסום מניסה. האחד זה הדלקת נרות חנוכה, והמצווה השנייה היא קריאת מגילה של פורים. שתי מצוות דרבנן, שעליהם מצווה לפרסם. אתה שואל, אתה יודע, בדרך כלל אדם שמפרסם את המצוות שלו, זה לא דבר חיובי. תעשה מצווה, מה אתה מפרסם? לא, פה אני רוצה להקרין מהבית אור כלפי חוץ. זה מטרת חנוכה. החשמונאים גילו בעם ישראל, ברגעים מאוד חשוכים בתולדות עם ישראל, את האור הגדול הזה הפנימי. זה מצווה לפרסם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה באמונה, ואנחנו רוצים לסיים את התוכנית עם הסיפור השבועי. נותן השראה.
כן, אז יש סיפור חסידי ידוע שממנו נצא לסיפור שלנו. סיפור חסידי ידוע על כך שאדם מצד אחד צריך יהיה לו ביטחון, מצד שני הוא צריך להבחין בכך שהקדוש ברוך הוא מסייע ועוזר לו, וההשתדלות שלו הביאה את הדבר הזה. והסיפור מספר על אדם שרצה להתחזק עם מידת הביטחון, ובעצם אמר כל הזמן, אני עובד על מידת הביטחון, לומד ספרים, שואל את הרבי שלי מה אני צריך לעשות, ויום אחד האדם הזה שהיה חזק מאוד במידת הביטחון, מוצא את עצמו בשייט בנהר, הוא נוסע ממקום למקום, ופתאום הספינה מתחילה להתערער, והיא נתקעה באיזשהו משהו שהיה בנהר, והספינה מתחילה לטבוע. והוא צועק אל השם, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תציל אותי, אני מתחנן, אני בוטח בך, ואני בטוח בעזרת השם שאתה תציל אותי. ובאמת אחרי זה כמה דקות, מגיעה ספינה נוספת, ואומרת לו, בוא תעלה מהר, בוא תעלה, נציל אותך. והוא אומר, לא, אני בוטח בהשם שהקדוש ברוך הוא יציל אותי, אני לא עולה על הספינה. ואז הקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר, הקדוש ברוך הוא תציל אותי, אני בוטח בך ואני מאמין בך. והוא מתחיל לאט לאט שוב לטבוע. ופתאום הוא רואה בן אדם עם חבל ארוך, אומר לו, תשמע, תפוס את החבל, תנצל. והוא אומר, לא, אני בוטח בקדוש ברוך הוא שיציל אותי. והוא ממשיך, וכך מגיע מסוק ומגיע הכל. והסיפור החסידי מספר שהאדם הזה בסופו של דבר טבע, והוא מגיע לשמיים אחרי ה-120 שלו, שהוא תובע, ושואלים אותו בשמיים, תגיד לי, מה קרה לך? הוא אומר, אני לא מבין, אני בטחתי בהשם שיציל אותי, והוא לא הציל אותי. הוא אומר, מה זה הצלתי אותך? שלחתי לך ספינה, שלחתי לך חבל, שלחתי לך מסוק. מה הסיפור החסידי הזה בא להגיד? הסיפור החסידי בא להגיד שאתה לא מבחין בניסים שיש לך, בהשתדלויות שהקדוש ברוך הוא שולח לך. וכאן אני רוצה לספר את
זה בניסים הטבעיים, זה לא סתם.
ובדרך הכי טבעית, כן. בדיוק, אתה צריך לדעת להבחין בזה. כמו שהגמרא אומרת כבר, אין בעל הנס.
מכיר.
מכיר בניסו. אגב, הגמרא אומרת את זה על סיפור מהסוג הזה. זאת אומרת, שאדם הלך ברחוב וממשיך והגיע הביתה, ולא שם לב בכלל שהיה שם איזה נחש, שאתה יודע, במקרה זה עבר שם איזה רכב ודרס אותו. אבל הסיפור שרציתי לספר, הוא על סיפור שקרה לא מזמן. על איזשהו חבר טוב שבא והתרגש מאוד לספר לי את הסיפור הבא. הוא אומר לי, תשמע, אני במשך שנים רבות למדתי מקצוע. ובמקצוע הזה, מקצוע שקשה ללמוד אותו, קשה להתקבל אליו, וגם כמה שקשה להתקבל, גם קשה לקבל בו עבודה. הוא אומר, מסתדר לי הקלפים, כמו שנקרא. והיה לי לימודים מצוינים, הצטיינתי, ובזכות ההצטיינות קיבלו אותי למקום הכי טוב במקצוע שלי. באמת היה לו כמה שנים מאוד מאוד טובות. והוא אומר, אני יודעתי להשם הרבה. גם הצליח לסדר לי לימודים ועבודה והכל, ויש לו חיים משפחה והכל נפלא. והוא אומר, ויום אחד היה איזשהו קידום בעבודה. והגשתי מעמדות, ואני המצטיין, ואני הכי טוב, ואני זה. ופתאום הוא אומר, קיבלתי איזושהי סתירת לחי בעבודה. אמרו לי, לא, אתה לא מתאים. ולאט לאט לאט כל הזמן התחיל לרדת ביוקרה של העבודה שלו. הוא הגיע לעבודה עם פחות מוטיבציה והכל. הוא אומר, ולא הבנתי מה קרה. המסלול של החיים שלי היה מאוד 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 כלפי מעלה. ופתאום מתחיל לרדת, פתאום מתחיל בעיה עם הדבר הזה. והוא אומר לי, עד כדי כך שיום אחד היו שמועות שיש בעיה במקום העבודה, ויש חשש לפיתורים, ואני מקבל את ההודעה הקשה ביותר, שאני בין המועמדים לפיתורים. והוא אומר, באותו רגע הרגשתי שהעולם נופל עליי. אתה יודע ש... בסופו של דבר, הביטחון, גם במקום העבודה, וגם זה דברים מאוד מאוד חשובים. הוא אומר, אני אומר לעצמי, יודעתי להשם כל השנים. כך הוא מספר לי, יודעתי להשם כל השנים. הוא אומר, אני עכשיו מתקשה, אני לא יודע מה קורה איתי. ואז הוא אומר לי, קרה לי את הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לי בחיים. וכיוון שהסיפור עלה לא מזמן, אז אני יכול להתקן אפילו שבאמת הוא צדק. הוא אומר לי, אני הרגשתי באותו רגע, שאומנם אני לא כזה צדיק, אבל אולי מכוונים אותי למשהו אחר מהשמיים. הוא אומר לי, באותו הרגע, באמת פותרתי מעבודתי, ואני ישבתי חודשים בבית, כמה חודשים בבית. והחודשים האלה שישבתי בבית, גרמו לי לחשוב מחדש על החיים שלי. והבנתי פתאום כמה הלימודים שלי היו חשובים לי, כמה העבודה שלי הייתה חשובה לי, אבל בעצם הזנחתי כל כך הרבה דברים אחרים. וכאן, היהודי הזה עוסק היום בחסד גדול. הוא פשוט הקים קשר בין ארגוני חסד לחברות הייטק ואחרים שבהם הוא עבד, והוא אומר, לא הקמתי את זה כעמותה, הקמתי את זה כעסק, כעבודה. וזה החידוש בדבר שלי. והוא אומר, היום אני הולך לעבודה בהרגשה שהקדוש ברוך הוא נתן לי כמה שנים כדי להבין את העולם ההוא.
מדהים.
ועכשיו פתאום אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא ממש כיוון אותי למקום ההוא. אני רוצה להגיד לך, ידידיה, שזה ממש לא סיפור יחיד שאני שומע. אנשים שרצו מקום מסוים, רצו מישהי מסוימת, רצו את הדבר הזה והזה, ובסוף התגלגלו למקום אחר. ואפשר להעיד, אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להעיד על השגחה פרטית כזאת בחיים. יש לנו השתדלות שאנחנו צריכים לעשות. אבל גם לפתוח שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו בעזרת השם למקום הנכון.
הרב מתניה ידיד, מה נאחל לנו? חנוכה שמח והרבה השתדלות וביטחון בקדוש ברוך הוא.
בעזרת השם, חנוכה שמח.
תודה רבה, כאן דידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.